שיחה קמ"ט, המעשה של השבעה בטלרס, המתפסת בסיפורי מעשיות, זה מספר רבי נתן, המעשה של השבעה קבצנים, סיפר רבנו כמה ימים, זאת אומרת הסיפור ארך כמה ימים, זה לא בכמה שעות הוא גמר את זה. ובכל פעם סיפר עניין השייך לזה שסיפרו ממנו, שעל ידי זה התחיל לספר המעשה. זאת אומרת, איך הוא סיפר רבנו את המעשה של השבעה קבצנים? ישבו סתם. זה לא שיעור מתוכנן, רבנו בישב וישבו התלמידים ומתחיל שיעור. סתם, וישבו, דיברו על הא ועל דא, ופתאום היה זה משהו שהדליק את רבנו להתחיל לספר. אז רבי נתן אומר, כל פעם מהפעמים שהוא התחיל לספר זה לקח ארבעה ימים שונים, לא ברצף. אז כל פעם הוא שם לב שהיה איזה דיבור באיזה נושא או איזה משהו שקרה שהזכיר לרבנו את הסיפור. אז ככה עכשיו הוא מספר. בתחילה, בפעם הראשונה, איך הוא התחיל את הסיפור? בליל שבת קודש, התחיל על ידי הטבקה, שלקח מאיש מנשיו. אחד מהתלמידים של רבנו היה מריח טבק. אז רבנו ביקש ממנו קצת, להריח. ונזכר באיגרת ששלחתי אני לחברי שהגיע לידו. רבי נתן שלח מכתב לחבר שלו, מכתב שרבי נתן היה דואג לחבר'ה שהם יואשים, בנפילה, שולח להם מכתבי עידוד, כי הם היו מפוזרים באוקראינה, והיו באים רק שלוש פעמים בשנה לרבנו. וכל השנה הם היו גרים בכל אחד בעיירה שלו, אז רבי נתן שולח להם מכתבי עידוד, חיזוק, חידושים מרבנו. אז הוא שלח מכתב, והמכתב נפל לידיהם של רבנו. הוא שלח את זה לחבר והגיע לרבנו המכתב. וכתבתי לו שיהיה בשמחה. אז המכתב נפל לרבנו, הוא אמר שתהיה בשמחה. אז רבנו התחיל לספר את המעשה של השבעה קבצנים. שהוא מתחיל, אספר לכם איך היו שמחים. ככה מתחיל הסיפור. זאת אומרת, רבנו קיבל כאילו רמז, רבנו חי הרי בביטול. הוא ראה כל מה שקורה, הוא חי בעולם שהוא והקדוש ברוך הוא לבד. וכל מה שקורה זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא אליו. חי בספירה אחרת. אז כשהמכתב נפל לידו, כביכול במקרה, רבנו הבין שמדברים אליו. אז הוא פתח את הסיפור ככה. אז דיבר מזה, ענה ואמר, אני אספר לכם איך פעם אחר היו שמחים. ככה מתחיל הסיפור. והתחיל לספר המעשה, וסיפר כל התחלת המעשה, עד סוף המעשה של יום ראשון, של הבטלר שהיה עיוור, הקפצן העיוור. הסיפור שם מספר על שבעה קפצנים. ובמקרה הזה, כשהוא התחיל, הוא סיפר עד סוף הקפצן העיוור, את החלק של העיוור. וכל זה היה בליל שבת קודש. ואני הייתי אז בביתי בנמרוב. רבי נתן לא היה באותו מעמד. ואחר כך ביום שלישי בא חברי לביתו וסיפר לי מעשה זאת. ועמדתי מרעיד ומשתומם, כי אם אמרתי כבר שמעתי ממנו מעשיות נוראות הרבה, אבל מעשה כזאת עדיין לא שמעתי מפי וקדוש מעולם. זאת אומרת, רבי נתן התלהב מאוד מהחלק הראשון הזה שרבינו סיפר על ידי, שסיפר לו חברו. זה הלהיב אותו מאוד, כי הוא, רבי נתן, הייתה לו השגה ברבנו, הוא הבין את העומק של כל דיבור ודיבור של רבנו. אז הוא אומר, סיפור כזה, הרי שרבנו סיפר 13 סיפורים, כזה חזק עוד לא. סיפור כזה חזק עוד לא שמעתי, וגם הוא אמר רבנו, אם לא הייתי בא לעולם ולספר רק את הסיפור הזה, של השבעה קבצנים, מספיק. זה היה שווה הכל. כי הסיפור הזה כולל את כל התכלית, כל הסיפור של הבריאה, כל התכלית, כל הסודות של הבריאה, כל המדרגות של השבעה קבצנים, זה המדרגות שרבנו אומר שאנחנו צריכים להגיע אליהן. אז זה סיפור שכולל הרבה. אחר כך נסעתי לשם, ובאתי לבית רבנו ז"ל, בעת שהיה סגור בחדרו כבר, זאת אומרת לפני השינה, ובבוקר, שהוא יום רביעי, נכנסתי אצלו ודיברתי עמו הרבה. וסיפרתי לו מעשיות מהעולם ששמעתי בסמוך, רבי נתן נכנס, מספר לו, סתם, חדשות, מה קרה פה, מה קרה שם. אחר כך דיבר עם מעניין המעשה הנ"ל שסיפר בליל שבת קודש, ואמר שהוא חפץ מאוד לדע הסוף. רבנו אומר רבי נתן, ביום שהוא התחיל את הסיפור, שהוא לא היה רבי נתן, של השבעה קבצנים, והוא אומר לרבי נתן, אני חפץ מאוד לדעת הסוף. של הסיפור. זאת אומרת, רבנו עומד פה במצב שהוא לא יודע את הסיפור. הוא מספר סיפור והוא לא יודע אותו. זאת אומרת, הסיפור נופל לו פה עכשיו ברוח הקודש, זה סיפור שכרגע עכשיו נופל לו, עכשיו הוא מדבר אותו. מה שהוא התחיל ביום ראשון עם הסיפור של הטבקה והמכתב של השמחה, ועכשיו אומר רבי נתן, התחלתי את הסיפור ואני חפץ מאוד לשמוע את הסוף של הסיפור. המדפיס פה, כנראה שהוא לא ירד לעומק דעתו של רבנו, אז הוא עשה בסוגריים, וטוב שהוא עשה בסוגריים, ולא מחק את ה... מה זאת אומרת רבנו רוצה לדעת את הסוף של הסיפור, כאילו אתה לא יודע, אז הוא כתב בסוגריים, כלומר, לספר. אני חפץ מאוד לספר את המשך הסיפור. ככה כתב המדפיס. אבל הוא לא קלט שרבנו בעצמו לא ידע את הסיפור. זה לא עלה בדעתו, איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא כתב את זה בסוגריים. ואמר שהוא חפץ מאוד לדע הסוף, דהיינו מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה. וגם כל סוף גמר המעשה של הבן מלך שקיבל המלוכה מאביו בחייו, ככה הוא התחיל את הסיפור, שהמלך רצה למסור לבנו את המלוכה בחייו, ואמר לו שהוא צופה בכוכבים, שהבן ירד מהמלוכה, ואמר לו האבא, ותראה שכשאתה יורד מהמלוכה שלא תהיה בעצבות כשאתה יורד מהמלוכה, כי אם תהיה בעצבות, אני אהיה שמח שאתה לא מלך. שנפלת. ואם תהיה בשמחה, למרות שנפלת, אני אהיה בשמחה יתרה. אני אשמח איתך ביחד. אז פירשנו את זה, שזה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בעצם, ואומר לנו, אני שר אותך, אני שר אותך מלך. והנה על העולם, אתה עושה מה שאתה רוצה, חופשי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה המלך. ממנה אותך בתור מלך פה בעולם, מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות. אתן לך הכל. כל הבריאה נבראתה על בשביל האדם, כמו שחזן אמרו. חייב אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז הנה, נתן לך הכל, אבל תזכור, אני צופה בכוחים, אתה תרד מהמלוכה. אין חיים סטטיים, יש נפילות, חייבים לבוא ירידות מדי פעם. כשאתה יורד, תראה שלא תהיה בעצבות כשאתה יורד מהמלוכה. כי אם אתה תהיה בעצבות, למה אתה בעצבות? בגלל שחשבת שאתה באמת מלך, על באמת. אני ממנה אותך מלך, אבל תזכור שאני נמצא, אני קיים, אני נמצא מאחורה. אז שאדם יודע שקדוש ברוך הוא המלך, אז אין מצב כזה שהוא יישבר ממשהו. אני לא הבעל הבית, אני פה כאילו בתקן של מלך. אבל יש מישהו שנמצא מאחורה, שמנהל את העניינים. אז כל מה שיעבור יקבל בשמחה. מתי בן אדם מקבל לעצמו את כל הצער שהוא הבעל הבית? הוא מקבל את הצער. גם הוא לוקח לעצמו את הכבוד, את השמחה. אז הוא מקבל גם את זה וגם את זה. אבל כשהוא נמצא בידיעה שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא אמר לו, מסר, רבנו מדגיש, מסר את המלוכה לבנו בחייו. אין דבר כזה. מלך מוסר לבנו בצוואה. אחרי שהמלך נפטר פה בחייו, המלך מסר לו את המלוכה. זאת אומרת, מה בא להדגיש? אני נמצא, אני קיים, אני המלך האמיתי. הקדוש ברוך הוא אומר. אתה עכשיו רק הנציג שלי. כשאתה תלך עם ראש כזה, תמיד תהיה בשמחה. אתה קשור לקדוש ברוך הוא, ואתה עושה מה שאתה רוצה, אני אתן לך חופשי לעשות. אבל כשאתה נופל, תזכור שזה אני מנהל את העולם, אז אין לך שום צער מכלום. וגם כשאתה מטפס ונמצא במקומות יפים, אל תיקח את הכבוד לעצמך. זה אני נתתי לך. אז אתה תהיה תמיד כל הזמן מצב של כמו תינוק. מבסוט, מה שיש לו מבסוט. אין לו, הכל מתנה, מה שקיבל זה הכל מתנה. אז זה מה שהוא סיפר ביום הראשון. והוא לא סיים את הסיפור, את הקטע הראשון הזה, מה קרה בסוף, אחרי שהמלך אמר לבן שלו שהוא עתיד לראות מהמלוכה, רבנו פתאום סוגר את הסיפור ככה, ולא מספר מה קרה בסוף עם הבן הזה, שהוא עתיד לראות מהמלוכה, ובסוף, בסוף הסיפור, שהוא לא סיפר גם את הקבצן השביעי, שהיה בלי רגליים, אז רבנו אמר שמשיח יגמור את הסיפור. וגם את הקטע הראשון, מה שחסר לנו, מה קרה למלך, לבן מלך הזה שנפל מהמלוכה. אז ביום השני, כשרבי נתן היה אצלו, אז רבנו סיפר לו את כל זה, ואמר לו שהוא מצפה, חפץ מאוד לשמוע את הסוף של הסיפור. וגם כל גמר המעשה של הבן מלך שקיבל המלוכה מאביו בחייו, שממנו התחיל הסיפור. ואמר לי אז שכן, בכל יום ויום שבעת ימי המשתה, בא בכל יום אחד מהשבעה, בית לרס וברחם, ונתן להם מתנה לדרשה, כמו שכתוב בסיפור. אז הבן אמר לרבי נתן, זה לא קרה רק ביום הראשון, שבא הקפצן העיוור ונתן להם בחתונה, להזוג שנאבה, נתן להם את המדרגה שלו, אלא זה קרה בכל שבעת ימי המשתה, כל אחד מהקפצנים בא לחתונה ונתן מתנה לזוג המתחתן. וגם סיפר עימי מסדר הסיפור של הזקנים בעלי הזיכרון, שלא שמעתי העניין כסדר בביאור יפה מפי חברי. הרי הקפצן העיוור ישב כשנשברה האונייה וכולם עלו על איזה אי, אז הקפצן העיוור ישב על האי עם החכמים, לא היה להם מה לעשות, אז מה עושים חכמים שיושבים על אי בודד? מדברים חוכמה. אז כל אחד התחיל לדבר את המדרגה שלו. איפה הוא אוחז? בזיכרון. מה הוא זוכר? דבר הכי הכי עתיק שהוא זוכר. אז התחילו כל אחד לספר את המדרגה שלו, החכמים, אחד שזכר את הלידה שלו, אחד זכר כשהוא היה בבטן של אמא שלו, אחד זכר שהוא היה במוח של אבא שלו לפני שהזריע אותו, אחד זכר שהוא היה נרן, נפש, רוח, נשמה, והקבצן העיוור אמר, אני זוכר לב כלום. אני זוכר כשהיה כלום. אז כולם התפלאו מהמדרגה הזאת שהוא זוכר לפני הבריאה. איך שהוא היה במציאות, שהוא היה כלול באינסוף. אז כל זה רבנו עכשיו מספר רבי נתן באופן אישי. לא בסיפור ככה מול כולם. הוא באר לי, הוא זל בעצמו קצת כסדר, וגם דיבר עם מי מעניין מה שהתפאר העיוור שאינו זוכר כלום, שפירושו שזוכר שעדיין לא היה שום הוויה, והתפלא על זה. אחר כך הייתי נחשף מאוד שהתחיל לספר מהיום השני של החתונה, ולא עלתה בידי, כי בתוך קרבה המשרת שלו, של רבנו, ואמר, רבי, הגיע זמן סעודה, וערך השולחן לפניו לאכול, והוכרחתי לצאת מלפניו, רבנו היה אוכל סעודה לבד, זאת אומרת, הוא יצא רבי נתן מהנימוס, ואחר כך אחר שישן מעט אחר אכילתו, אחר כך חזרתי ונכנסתי אצלו, ועמדתי לפניו, וסיפרתי לפניו כמה דברים מענייני העולם, והרוב מברדיצ'וב, שהייתי אז סמוך לשם, כי הרי האבא של רבי נתן וחמיב, היה, לא חמיב, אבא של רבי נתן והשותף שלו, היה להם רשת של סופרים באוקראינה. אז הם רצו שרבי נתן ייכנס לעסק. אז אבא שלו ישב עליו חזק. ורבי נתן אמר, לא רוצה עולם הזה, לא רוצה כלום. מאז שהוא הכיר את רבנו, החליט, לא רוצה כלום. אז האבא התחיל לשכנע את קלטו, תתגרשי מהבן שלי. זה התחפף לו הראש לגמרי. ואבא היה צדיק, לא היה אבא, כאילו, איש עסקים לא מכיר. הוא היה אדם זה, רק אמר, אתה הגזמת. הלכת פה לרב הזה, הוציא אותך לגמרי מהעולם, לא מתאים. אז הוא התעקש שהוא לא ילך אליו, היה מקפיד אליו שלא ילך ללמוד אצל רבנו, ולא עזר כלום. רבי נתן היה עושה כל מיני התפלחויות, בורח מהבית, כי הוא הרי הוא התחתן גיל 13. והוא היה עכשיו אצל ההורים, הוא ואשתו אצל ההורים, וקשור לשולחן של האבא. האבא היה מפרנס אותם את הזוג הזה, עד שהוא הגיע לרבנו בגיל 20 ומשהו. אז הוא היה עושה לו כל מיני תרגילים, אבא, שלא ילך. לא ילך לרבנו. בסוף אמר לו, שכנע אותו, אתה יודע מה? אתה רק תבוא, תלך פעם אחת בשבוע, תיסע לברדיצ'וב, למקום שקונים שם את כל המוצרים, להביא לחנות. אז רבי נתן אמר לו, בסדר, בתנאי אחד. אני שם את, לא מפרק את העגלה. אני שם את העגלה ליד החנות והולך. הסכימו איתו. נסע, וכל הזמן הוא מקטר, הוא כותב במכתבים שלו שבזבוז זמן וזה, הוא היה מתלונן. והוא הלך לשם, מילא את העגלה, הגיע עד החנות, עזב את העגלה ורץ לבית המדרש. עכשיו, מי נמצא בחנות? אשתו, היא הייתה צריכה להיות המוכרת. עכשיו, היא לא יודעת כמה זה עולה, כמה קנית, כמה למכור. הייתה שולחת כל פעם לבית המדרש מישהו, כמה את זה למכור, כמה, היו מבלבלים לו את המוח, כל הזמן. אז האבא שלו ראה שזה לא, לא, זה איזה, ככה מנהלים עסק, זה לא ילך ככה. כל רגע צריכה לרוץ לבית המדרש, לא היה טלפון. לרוץ לבית המדרש לשאול אותו כמה למכור את זה, כמה למכור את זה. אז הוא החליט לפטר אותו. אז השותף שלו אמרתי, שמע, יש לך בן כזה נחמד, מה הוא עושה? מה, הוא הולך לשחק פוקר? מה הוא עושה? הוא הולך לבית המדרש. אתה יודע מה? בוא נכניס אותו לשותפות. השותף ככה אומר, אבא, נקח את החנות הזאת שפתחת לו, כאילו סופר הקטן הזה פתחת לו, נכניס אותו לשותפות, נתן לו חלק בפרנסה. וככה היה בהתחלה. עד שלאט לאט הוא הגיע בסוף לעניות רצינית רבי נתן. הוא לא רצה לגוע בכלום, שום דבר. אז הוא אומר פה, שהוא בא לרבנו, אז הוא יחיל לספר לו סיפורים מברדיצ'וב, מעיר הבירה, איפה שהוא הלך לקנות סחורות, וזה הוא מספר את זה לרבנו. אז מה אומר לו רבי נתן? עמדתי, סיפרתי לפניו כמה דברים מענייני העולם והרואים מברדיצ'וב, שהייתי סמוך לשם, ודיברתי עמו מעניין שכולם מלאים דאגות וחסרונות הרבה. הוא מספר רבנו, וכל העשירים הגדולים חסר להם הרבה, כי הוא נמצא שם במסחר, וזה, אז הוא קלט רבי נתן את כל הבלגן של האנשי העולם הזה, אז הוא מספר רבנו, כולם חסרים, כולם בדאגות, כולם בצרות, ולכל אחד ואחד וכולי. אחר כך עניתי ואמרתי לפניו פסוק, ורבי נתן עכשיו אמר לרבנו פסוק, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף, אין פירוש רש"י, אין פירוש רש"י. ענה הוא, רבנו שמע את הפסוק הזה שרבי נתן אומר לו, שזה מתייחס לזה שהם עזבו, שהם תקועים בתוך העולם הזה, בצרות, בדאגות, בעסקים. אז רבי נתן הביא פסוק, הפסוק הזה מקוהלת, שהוא הביא כאילו ראייה לדבריו, שהעולם, הראש שלהם, הלב שלהם נמצא טבוע בתוך העולם. אז הוא הביא את זה ככה. גם את העולם נתן בליבם, את כל ענייני העולם הזה, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש עד סוף. הראש שלהם טבוע בענייני העולם, ואין להם קשר לחשבון האלוקי, למה עשה את כל זה ולמה את כל זה. את הפסוק הזה רבי נתן זרק לפני רבנו. אמר לו רבנו, או, זה הסיפור, זה המשך הסיפור שלנו. עכשיו הוא נתן לו קצה חוט להמשיך את הסיפור. אז מה ממשיך רבנו את הסיפור? ביום השני של החתונה הגיע קבצן חירש שהאוזניים שלו היו סתומים מכל ענייני העולם הזה, לא שמע כלום, לא חסר לו כלום, שום חסרונות, החיים שלו היו נפלאים, כי הוא לא שמע את כל החסרונות של העולם, שכל אחד צועק על חסרונו וכל אחד מתלונן כמה רע לו ולא טוב לו בזה, והוא היה חירש מענייני העולם הזה. אז הנה פה עכשיו רבי נתן הדליק לו את המשך הסיפור ממה שהוא היה בברדיצ'ו וסיפר לו. הלא זהו המעשה שלנו, ותכף שאל איך אנחנו עומדים במעשה, ונבהלתי תכף ברוב הכיסופים שהיה לי לשמוע זאת, וישבתי לו בבעלה שאנחנו עומדים ביום השני של החתונה. ענה ואמר, ביום השני חזרו והתגגעו, וסיפר אז ביום רביעי, זה יום רביעי בשבוע, את כל המעשה של יום השני של החתונה, ואחר כך בליל שבת, קודם המעשה של יום שלישי ורביעי של החתונה, שזה הבטלרס, הכבד פה, והקבצן שהיה צווארו עקום, השלישי והרביעי. אז הוא סיפר את זה ביום ליל שבת קודש. אחר כך זה כבר הפעם השלישית שהוא מספר, כן? בפעם הראשונה סיפר את היום הראשון עם הטבקי, בפעם השנייה סיפר מה שרבי נתן סיפר לו על החסרונות של העולם, וביום השלישי והרביעי הוא סיפר בערב שבת קודש, ואחר כך ביום ראשון סיפר את המעשה של יום חמישי, אז הנה כבר ארבע נגלות הסיפור, ואחר כך ביום שלישי שאחריו המעשה של יום שישי, הקפצן בלי ידיים, ואחר שסיפר המעשה של יום שישי עמדנו לפניו, וסיפר לפניו איש אחד מאנשיו איזה מעשה. ענה ואמר, או, זה הסיפור שלנו של היום השביעי. של היום השביעי. שמישהו שם סיפר את המעשה, ומעניין, רבי נתן לא מזכיר את המעשה, זה היה מאוד חשוב לנו להבין, כיוון, אבל לא סיפר את המעשה, מה שהוא סיפר לרבנו, שרבנו קפץ ואמר, זה הסיפור של יום השביעי, ואמר שנראה, רבנו אומר, העולם מספרים את המעשה שלי. הנה, אני שומע את זה. האנשים מדברים על זה. והיה רוצה מאוד לספרה, אך לא זכינו שהיא ספרה, ולא סיפרה שוב. ובזה נגמר הסיפור, הוא לא סיפר את היום השביעי, ולא סיפר את סוף, את ההתחלה, את הסוף של ההתחלה, מה קרה עם המלך, עם הבן של המלך. קוף נון. פעם אחת אמר רבנו, אצל מי שאני לוקח, הוא מקבל ממון וכיוצא, אני נותן לו. כי בזה שאני מקבל, אני נותן. זה המדרגה שלו. והוא העניין המבואר במעשה של יום השישי. יום השישי המעשה זה, הוא היה בלי ידיים. אחת מהמדרגות שהיו שם, שסיפרו החכמים ביום השישי, לקפצן שהיה בלי ידיים, אחד אמר שיש לו כוח כזה בידיו, שממישהו מקבל, אצלו זה נתינה. זאת אומרת, הוא איש חסד כזה גדול, שהקבלה שלו זה כבר נתינה. עצם זה שהוא מוכן לקבל. כמו למשל, אם אתה הולך לתת מתנה לראש הממשלה והוא מסכים לקבל ממך מתנה, אז הוא עשה לך טובה. אז הקבלה שלו היא נתינה. קוף נון א', המעשה של יום שלישי ורביעי סיפר בליל שבת קודש כנ"ל. ואז באותו העת היה נכדו הילד מוטל על ערש דווי, הילד שלו, הנכד שלו, והיה לו צער גדול מזה. כי חוליו היה כבד עליו מאוד, בפרט שביתו הצדקת מרת עדל, תחיה עם הילד, הנ"ל, היה לה צער גידול בנים. זאת אומרת, לא הלך לה בקלות הלידות, ועכשיו גם הילד היה מצב של גסיסה. והוא ז"ל נכנס בליל שבת קודש וישב על השולחן בצער, שהוא ידע את המצב של הנכד, ולא נתמהמה בסעודה זאת כלל, כמו שהיה רגיל אחרי הסעודה, היה יושב על השולחן, מדבר, פה הוא לא ישב, ותכף ברכנו ברכת המזון, קודם שהתחילו העולם להיכנס אליו כדרכם תמיד, העולם, הכוונה, אנשי העיר, היו באים אחרי הסעודה לשמוע דברי תורה. פה, לפני שנכנסו העולם, הוא קם ויצא מהשולחן, רבנו, היה בצער גדול. אחר כך, אחר ברכת המזון נשאר יושב על שולחנו הקדוש, הוא פתח פיו הטהור והנורא, ואמר אז שיחה נפלאה ונוראה, שהיה בה תורתו, שהיה בה תורה קדושה כדרכו תמיד ברוב שיחותיו הקדושות, וכל השיחה שהוא דיבר הייתה שייכת לצערו הגדול שהיה לו, וכמדומה שדיבר אז בעניין הלב שרוטפים אותו. במעשה של שבעה קפצנים יש את הסיפור של הלב והמעיין, שהיה לב אחד שהיו רודפים אותו, הלב של העולם רבנו קרא לו, שהיה לב מלובב מאוד, מלא אהבה הלב הזה, אהב את כל העולם, והלב הזה רדפו אותו. השמש הייתה מכה, שורפת אותו ורדפו אותו, והיו ציפורים מנפנפים לו על הלב להרגיע אותו. אז רבי נתן אומר, נדמה לי שאחרי המקרה הזה של הילד, הנכד שלו, כשהוא ישב על השולחן, הוא הזכיר את הנושא הזה של הסיפור, שיש לב שרדפו אותו, הוא התכוון לעצמו שכל הזמן רודפים אותו, כי רבנו היה כל הזמן נרדף. אחר כך באותה שיחה ענה ואמר, איך אנחנו עומדים במעשה? איפה אנחנו במעשה? ותכף נבהלנו וישבתי לו בבעלה, באימה ובעירה, שאנו עומדים ביום השלישי של החתונה. ותכף ענה ואמר, ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג, איך לוקחים וכולי, התחיל לספר את הסיפור של יום שלישי, וסיפר כל המעשה של יום שלישי, ושם מבואר קצת מעין שסיפר קודם. היום השלישי זה הכבד פה, ואחר שסיים המעשה של יום השלישי, שנעשה שם שמחה, אז אמר בזו הלשון, ביידיש, זה יאבין אהילו הגיטן, יש תרגום. אחר כך תכף סיפר המעשה של יום רביעי, ותכף כשגמרה, תכף הוא מיד נסתלק מהשולחן בזריזות. ומחמד שהייתי טרוד בדעתי מאוד לחזור לשתי מעשיות הנוראות, יום שלישי ויום רביעי, תכף חזרתי אותם עם אנשים שהיו שם. ככה רבי נתן היה אחרי שיעור, ישר יושבים חבר'ה, מתחיל לשחזר מה נאמר בשיעור, כדי שהוא ילך הביתה, ירוץ לכתוב את זה. אז הוא חזר איתם, ובא לשכח שום דיבור, ומחמד זה נשכח ממני כל השיחה הקדושה הנ"ל שדיבר מקודם. בגלל שהוא היה עסוק בסיפור שהוא סיפר, הוא שכח את השיחה שהוא דיבר לפני כן בעניין הנכד. אבל על דאבדין, שבע ותהילה לאל, היי על הנשאר. הנה, קו האמצעי. שימו לב קו האמצעי. הוא מצטער על העבר, שמח על העתיד. זה אדם נורמלי. לא מצטער בכלל, או מצטער לגמרי על מה שהפסיד. אז הוא יודע, זה השגחה. ככה הקדוש ברוך הוא עשה. אז הוא בטבע, הוא מצטער שהוא הפסיד את הסיפור הראשון, והוא אומר, וישר הוא משמח את עצמו, וברור שנשאר לנו המשך הדברים. את זה הפסדנו, אבל זה יש לנו. זה צריך להיות קו אמצעי בכל דבר. כל דבר צריך להיות על הקו האמצעי, באדם שיהיה לו את שני הצדדים. ייהנה משני הצדדים, צד אחד ידע שזה ככה השגחה, ולא ייכנס לדיכאון, ויצטער על הדבר לגמרי. מצד שני, ברוך השם, הוא רואה את הצד החיובי. ושבע טיל על האל, על הנשאר לנו, שזכינו לזכור ולרשום המעשיות האלה, אשר אפילו לפי מעט התנוצצות שבליבי, אין לי כלי הדיבור והכתיבה לדבר מנוראות נשגבות מעלתם. זאת אומרת, הוא הרגיש את העוצמה של הסיפורים, את הסודות, את העומק של הסיפורים, שהוא לא יכול להוציא את זה בפה. הוא אומר, רבי נתן. אחר כך ביום שלישי, היה סמוך לפסח, ויצא מביתו מחמת שהיו מתארחים הבית ביתית לצורך פסח, ונכנס לבית הרב, הרב של העיר, ושם עמדנו לפניו. ואני זוכר איזה עניין סיפרו לפניו, שהיה לו איזה שייכות מעט לאיזה עניין של המעשה של יום שישי. זה כבר כמה חודשים אחרי. בפסח. הוא יצא מהבית, ישב בבית של הרב, בינתיים עד שגברו לצבוע את הבית, והם ישבו לפניו התלמידים, ורבי נתן אומר, אני לא זוכר, מישהו דיבר על זה משהו, שהזכיר לרבנו, מספר את הסיפור, והוא לא זוכר מה נאמר מסביב. ועל ידי זה סיפר כל המעשה של יום שישי. אחר כך סיפר לפניו אחד וכולי כנל, כמו שסיפרנו כבר, והנה אז היה סמוך לפסח כנל, ולדעתי מרומז שם סוד קריאת ים סוף, בעניין העשר חומות של מים, מי שזוכר את הסיפור של היום השישי, שהוא בלי ידיים נכנס דרך 10 חומות של מים בשביל להציל את בת מלך שהמלך האכזר ירה בה 10 מן החיצים ונשארה גוססת בתוך מאחורי 10 חומות של מים והוא היה רופא אותה הוא אומר ואני עכשיו רופא אותה והרפואה שלה זה שמחה זאת אומרת בת מלך זה ישראל שהרפואה שלהם זה שמחה להכניס לה ממונה ושמחה להוציא אותה מהגלות כי הגלות, זה רבנו אומר, שהלב האיש הישראלי נכנס לעצבות, זה הגלות, אנשים מחפשים גלות, לא יודעים מה זה גלות, יצאנו מהארץ, חזרנו לארץ, אנחנו שם, מה? נחרב את המקדש. רבנו אומר, העיקר זה שהלב של ישראלי איבד את האמונה, כי אם בן אדם הוא בעצבות, הוא איבד את האמונה, זה הגלות, זה עיקר הגלות. השכינה הגלות, השכינה של השכינה בגלות, זה רבנו אומר, הלב של האיש הישראלי בגלות. אין, איש ישראלי צריך להיות תמיד בשמחה. שיהיה מה שיהיה. הוא יש לו אמונה חזקה שאין דבר כזה שדברים קורים סתם. כל מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא ולטובה נפלאה ונצחית שלפעמים המוח שלנו לא מצליח להבין איפה יש פה דבר כל כך טוב שקשור לנצח. וגם אנחנו מתרגשים הרבה, אומרים בסדר, אפילו שזה טובה נצחית לנצח. אבל בינתיים זה דבר רע, דבר מצער. זה נובע מחוסר הידיעה שאתה מדבר סך הכל על סרט שעומד על המסך בקיר. ואנחנו לא משיגים את זה. אנחנו משיגים שזה אמיתי, העניינים. אז אתה אומר, בסדר, אבל תראה, זה צער עובר בינתיים. אתה אומר לי, זה לטובה גדולה לחיים נצחיים, אבל בינתיים זה סבל. זה גם לא נכון. זה סבל על הסרט שעל הקיר. זה סבל שאתה רק חולם אותו, בחלום אתה סובל. היינו כחולמים, אז אם עלי שחוק פינו, נתעורר, רבנו אומר, אחרי המוות נתעורר מהשינה, ונסתכל על החיים, נגיד איזה חלום זה היה. איך לא קלטנו שזה חלום? ככה רבנו אומר, ורבנו אומר, אני אביא לך ראייה לזה. יבוא עכשיו, אתה הולך לישון בלילה. ומישהו בחלום יבוא להגיד לך, תשמע, אתה בחלום עכשיו, אתה תאמין לו? זה נראה לך כל כך אמיתי בחלום של החלום, שאתה הולך לישון בלילה. אתה תאמין לו שזה חלום? לא תאמין לו שזה חלום. זה כל כך נראה לך אמיתי. יבוא לך מישהו בחלום, חבר, שאתה יושב איתו מדבר, חולם שאתה מדבר איתו, והוא אומר לך, תשמע, אתה יודע, אנחנו עכשיו בחלום? לא, אני לך, מה פתאום? הוא אומר אותו דבר פה, עכשיו אנחנו אומרים שאנחנו בחלום, מה אתה מדבר? אני מרגיש, אני חי, נו גם בחלום אתה מרגיש וחי. אז בכל מקרה, זה החסד של הקדוש ברוך הוא, זה חסד אינסוף, זה גם אם יש בסרט דברים כואבים ודברים אכזריים, כביכול, אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שזה רק בתוך החלום. במציאות כלום לא קרה. כי המציאות שלך זה האני שלך, האני שלך לא קרה לו כלום. האני שלך זה הנשמה, רבנו אומר. האני זה הנשמה, היא נקראת האני שלך. זה החלק אלוקי ממעל. שהוא שום נזק, שום כלום. נשאר שלם. בדמיונות, רבנו קורא להם הדמיונות, הציורים. עם הדמיונות, הדימויים. בזה יש כל מיני משחקים. ואין בליקוטי הלכות יורד דעה הלכות תולעים שם בואר העניין מה שאיר השם עיניי. בזה חידושים שרבי נתן כתב על הנושא הזה. הכלל שבכל מעשה שסיפר נתגלגל הסיפור על ידי איזה שיחה שהיה משיח מדבר עמנו מסיפורי העולם. ובתוך כך התחיל לספר מעשה על ידי שנמצא בסיפור איזה דיבורים שהיה להם איזה שייכות למעשה שהיה בליבו. וזה היה בחינת התארות הדלטטה. להמשיך השגת הלקות שלביש בתוך אותו מעשה. התארות הדלטטה, זאת אומרת רבנו היה צריך שיעוררו אותו להשפיע. זה התארות הדלטטה, מהתחתונים. יש התארות הדלאלה, זה שהעליון משפיע, בלי שהתחתון רוצה כלום. הוא מתחיל להשפיע, יש התארות הדלטטה, שיש כיסופים לתחתון לקבל. מהעליון, זה נקרא התערות הדלטטה, אתה מעורר את העליון על ידי שאלה שאתה שואל, על ידי רמז שאתה נותן, על ידי משהו, זה נותן חשק, פותח את הצינורות של העליון להשפיע. רבנו אומר אפילו משהו עוד יותר, הוא אומר כל פעם, בדקותי מאורן תורה, כל פעם ששיפחו חבריה את רשבי, גילה להם סוד. כל פעם שאמרו לו, רבי שמעון, התלמידים היו זורקים לו מחמאות. כל מחמאה הייתה, הוא לא יכול לעצור. היה מעורר לו רצון להשפיע עליהם עוד, והם גלה להם עוד עניינים. אז היינו מעוררים אותו, אומר שייתן לנו השגת הלקות שלביש בתוך אותו מעשה. זאת אומרת, כל המעשיות זה השגת הלקות. לבוא, להביא לך את ההלקות מול העיניים. שתקלוט את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא וחי בינינו ובתוכנו ומנהל הכל ונמצא מה שזה תלוי במחשבה של האדם. יש אנשים שהם חיים בעולם החומר, הוא לא רואה את הקדוש, הוא רק ככה מרחוק יודע שיש באיזשהו מקום באינסוף למעלה אלוקים, יש ככה רחוק. ורבנו רצה להכניס את זה שאין, אתה תחיה איתו בכל שנייה ושנייה תרגיש אותו, כל המהות שלך תהיה עטופה בזה, זה התכלית. זה מדרגה נפלאה, זה אדם, זה נקרא אדם חי. מי שיש לו דעת נקרא אדם, ככה רבנו אומר, מה זה דעת? דעת אלוקים, לא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא. אבל זהו, זה צריך להתאמן על זה, עם האמונה, להתאמן, להתאמן, עד שזה ברור לך. כבר לא, אין מה להגיד לך, עם אמונה, תאמין, אתה מרגיש שזה ככה, זה דעת כבר, אתה יודע שזה ככה. ומרגיש את זה על כל צעד ושאל, אתה עטוף, עטוף בקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, ממש. וזה דבר נפלא. זה נותן לך חיים, חיות, הלב שלך מלא, חיות. חז"ל אמרו, רשעים בחיים קרויים מתים, אין להם חיות. למה הוא מנותק מזה? הוא מנותק ממקור החיים. הקדוש ברוך הוא זה מקור החיים, מקור המציאות, מקור הכל ממנו. אז אם אתה מחובר אליו, אתה מחובר למקור, אז אתה נהיה גם כן חי. ומי שלא מחובר לחיים, אז רבנו אומר, יש לו חיות של בהמה, כי גם בהמה לא יודעת ממנו, ויש לה חיים. אז זה חיות של בהמה. זה חיות מינימלית שנותנת לה קיום בתור המכשיר הזה שנקרא בהמה, או בעל חי. אבל זה לא החיות של דעת, של דבקות בקדוש ברוך הוא, של ידיעה. חוכמת החיית בעלי, החיות האמיתית שנותנת לך קיום, שמחה, חיות. להיות בדיכרון זה לא נקרא חי. זה דמות כזאת שהיא הולכת והוא לא חי. זה לא נקרא חיים. באור פני מלך חיים, רבנו אומר, החיים זה שמחה, השמחה היא החיים. זה מה שהדבר, היצור היחידי שיש לו את זה, זה האדם. הכל השאר, כל הבריאה השאר, אין להם את ההתבטאות של הדבר הזה של שמחה, האדם. כי האדם יכול להיות קשור לקדוש ברוך הוא עם דעת ולקבל את האור הזה. וכן היה אצל כל מעשה ומעשה, וכן אצל כמה תורות שגילה שלא בעת הקבוע לקיבוץ, וכל זה ראינו תמיד נוראות השם גדולת מעלת הצדיק, שכל הדיבורים שבעולם הם אצלו תורה והתגלות אלקות. הוא היה דבוק בראש הזה רבנו, הכל אלקות, לכן מה שזה אמר לו עם הטבקי זה רמז מהשם, ומה שהוא זה רק זה ככה, הכל היה ברור לו, הוא חי בתוך אלקות. אך ביותר ויותר ראינו זאת אצל הסיפור, המעשה הנורא הזאת של השבעה קבצנים, שחידושים נפלאים ונוראים נשגבים עד אין קץ. כאשר יבין המבין מעט בעצמו, אם ישים ליבו עליהם, בעין האמת להבין ולהשכיל נוראות קדושת ההתפארות של כל אחד ואחד הנזכרים שם בכל יום ויום. זאת אומרת, מה שכל אחד מהקבצנים סיפר את המעלה שלו, כל אחד שם גילה את המדרגות הנפלאות שהוא נמצא, ובפרט גדולת וקדושת תודה. ההתפארות השבעה בטלרס בעצמם, שמתפארים בכל יום ויום. חוץ מאלה שהיו איתם, שכל אחד התפאר במדרגה שלו, עד שבא הקבצן ואמר שהוא מעל כולם, שהעיוור התפאר שאין לו שום הסתכלות בזה העולם כלל, ועל כן הוא עיוור ממש מזה העולם. וכן החרש, שאין שומע שום קול מזה העולם וכו', ועל כן הוא חרש. וכן כל דיבור ודיבור שזאת המעשה שהם כולם חידושים נפלאים. אז זה שהחרש היה חרש מהעולם הזה, אז היה לו אוזניים נפלאות של העולם הבא. זה לא חרש סתום לגמרי. חרש שוטבת קטן זה באותה קטגוריה, עד שלא שומע. הוא היה חרש מהעולם הזה. זאת אומרת, הוא שמע את העולם הזה, אבל הוא לא שמע את זה כעולם הזה. הוא שמע את העולם הזה כמו שרבנו שמע. שעוד דיבר, זה היה הקדוש ברוך הוא, רמז לא רמז עכשיו. הוא חי בעולם שהוא שומע את הקדוש ברוך הוא, החרש. ואותו דבר העיוור, לא הייתה לו הסתכלות על זה העולם, אבל הוא הסתכל על כל תנועה, ראה זה מעשה אלוקי, אז כן היו לו עיניים טובות לראות. כל אחד מהקבצנים, שאנחנו מטילים בו איזה מום, הכוונה שהיה לו מום בענייני העולם הזה, וזה מה שעשה לו את הכלי, העיניים והפה והאוזניים, לכזה שהוא יכול להשיג אלקות. בגלל שהוא היה בענייני העולם הזה, מנותק מהחומר. כשאנחנו אומרים מנותק, תשימו לב, זה לא מנותק, הוא לא מנותק. הוא שומע והולך וחי וקונה ומוכר והכל כרגיל. רק הוא לא רואה את זה, הוא לא שומע את זה כעולם הזה, הוא שומע את זה כאלקות. וכשהוא רואה, הוא רואה את זה כאלקות, והוא חי בתוך זה. זה לא לקחת בן אדם לתלות אותו עכשיו על עץ באוויר, תהיה מנותק מהעולם, לא זאת הכוונה. הוא בתוך העולם, בתוך העולם, רק הכלים מפרשים אחרת את המציאות. זה לא המציאות הרגילה, הטבע, העולם הזה, מה שאנחנו קוראים לו. אלא בראש כזה, כשהוא שומע משהו, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא. כשהוא שומע ציפורים או רוח מנשבת, ישר עובר לו בראש, זה מעשה השם, הקדוש ברוך הוא מנשב. לא עובר לו בראש, נגיד אם הוא למד טבע או מדעים, שעכשיו בראש שלו איך הרוח נעשתה. כל אחד לפי המקצוע שלו, ככה זה קורה, לא? טבעי. אם אדם הוא למד מדעים, כשהוא שומע רוח, ישר עובר לו הפירוש, מה שהוא למד באוניברסיטה, איך הרוח נוצרת. אז, אבל מי שדבוק באלקות, הוא גם שומע את הרוח, לא שהוא לא שומע, הוא מנותק מהעולם הזה, הכוונה, הוא מנותק מהפירוש שלך, שהרוח הזה, אני לא יודע איך נעשית רוח, מבחינה מדעית או ברקים וכל מה שקורה, אלא הוא רואה את האלקות, הוא עומד מאחורי זה ומפעיל ברגע זה את העניין. זה ההבדל. אותו דבר שמיעה, אותו דבר ראייה, אותו דבר הדיבור, כל המדרגות של כל השבעה הקבצנים, הם לא היו בעולם הזה הרגיל, אבל הם היו בעולם הזה עם הראש השני, ראש של עולם הצילות, שהכל מושגח, הכל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני אומר את זה כי זה מקל על העניין. מה זאת אומרת מקל? כי זה מפחיד את הבן אדם לעזוב את העולם הזה. מה אתה עזוב את העולם הזה? מה? יש בית, משפחה, ילדים, פרנסה, יש עולם, מה תעזוב? מה? איך תעזוב?
מי ייתן לך לעזוב? אם תגיד שאתה עוזב, מי ייתן לך לעזוב?
זה לא תעזוב, זה רק תראה, תעזוב את הראש הישן, ותבין שהקדוש ברוך הוא אחרי כל פעולה. גם עם הבנק, עם המנהל בנק, שהוא מדבר איתך, מזמין אותך, תחשוב שזה הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו. זה סך הכל בובה. מה אכפת לך דמיין דבר כזה, שזה אמיתי? הוא מושגח, לב מלאכים יד השם כתוב, מלך שהוא מחליט איזה החלטות הלב שלו ביד השם, הקדוש ברוך הוא מחליט. מה הוא יגיד ואיך הוא יגיב ומה יעשה, אז תכנס לראש הזה, אז ניתקת מהעולם הזה, זה הכוונה. ואתה הולך לבנק וקיבלת את ההלוואה והכל כרגיל. אתה מבין רק הראש שלך שזה לא הוא, מה, כאילו מה הפסדת? את ההלוואה הזה, חתמת את החתימות מה שצריך, הכל עשית. אבל לפניך לא עמד, מיסטר איך קוראים לו, המנהל הקריח. אמרת לך, הקדוש ברוך הוא יפעיל אותו, זה הכל. לא אומר לך להתנתק, כאילו, אנשים פחדים מזה. גם כן, אתמול שהם דיברו, ראית, שאלת, אתם מוכנים להתנתק. שניים אנשי עסקים. קשה להם, החיים. כך, עם כל הבלגן ועורכי דין וסיפורים. אמרתי, אתם מסכימים? אם היה עכשיו אפשרות שנגמר כל הסיפור, מכרתם את הכל, ועכשיו יש לכם את החבילות, מה שנשאר, ואתם עכשיו, מרגע זה מתחילים לחיות. אחד אמר, מסכים, השני התחיל להסס. מה יש להסס? קשה לעזוב את העולם הזה. אז הוא אמר, יש לי עוד כיף איך קרה לזה?
בעשייה.
בעשייה, במתח. במתח, בעסקים יש לי כיף. אחרי 3 שניות הוא מקבל אס-אמס, 9 עורכי דין. הוא אומר, קיבלתי. אני מסכים לתנאי, למה הוא זה הוא לא ציפה פתאום.
זה לא היה חלק מהעניין.
כן, פתאום אומר את ה-SMS הזה שינה לי את הדעת.
תגיד, אפשר לפרש את זה גם בקצרה נגיד את זה. לפי מילה מדבר איתך, האישה או הילד, הם מדברים פה בעולם הזה, מדברים פה את ה... נראה להם שכל הסיפור פה זה כאן, על השולחן. אבל אתה שומע שיש פה דיבור פנימי מאחורה, שאולי שהוא בעצמו לא שומע את זה. יש איזה...
בטח שהוא לא שומע את זה. מה שהוא אומר?
כן.
הוא אומר את מה שהוא חושב.
כן, אבל אתה, בגלל שאתה מנותק, באיזשהו מקום מסוים, אתה יכול לשמוע את הרצונות היותר פנימיים שלו, אתה יכול לשמוע מה...
בסדר, כן.
ואז אתה עונה לו פה, אבל אתה בעצם, אתה מוליך אותו למקום, אתה בעצם עונה לו למקום היותר עמוק. ילד מביע איזה חיסרון, דוגמה, לא קניתם לי גלידה כבר הרבה זמן, סתם דוגמה. אתה מבין שיש לו איזה חוסר באהבה, חוסר תשומת לב, כאילו אתה לא עונה לו לגלידה, אתה עונה לו למקום יותר עמוק ברובד שלו, ואז ממנה גם...
אפשר ככה, תשמע, אני לא הולך
בראש. זה רובדים, זה לא נגמר שם, זה...
לא, אני מתכוון...
זה כבום מחשבה, הכוונה שלי.
תשמע, תמימות ופשיטות זה המדרגה הכי גבוהה. כשהוא מדבר איתי על גלידה, אני מבין ממנו גלידה וגלידה וטו לא מידי, גלידה. ואני קונה לו גלידה, ואם הבנת ממנו שעכשיו הוא רוצה תשומת לב, אני נותן לו תשומת לב, הכל פשוט ורגיל. עכשיו לגבי העניין הזה שאני אומר, פתאום מאיר לך, זה צריך הערה שקופצת לך, לא אתה תלך תחפש אותה, וכל דבר, מה מתכוון? גלידה, גלידה, אותיות, ג' דן, זה, זה כאילו, זה וזה, לא, אני לא מתכוון, לא, אני אומר, לא זאת הכוונה, הכל רגיל בפשוט, אבל פתאום מאיר לך, בלי שתרצה, מאיר לך לתוך המוח איזה פירוש, איזה הסבר, איזה רמז מהשם, שלא חשבת ולא תכננת ולא היית מוכן, לא, הנה, קיבלת את הראש הזה, אותו דבר עם המנהל בנק, אותו דבר עם כל החיים. זה צריך שיעיר לך, אז אתה לא יכול, ולאט לאט כזה מראה לך יותר ויותר, אתה נהיה יותר קשוב להשגחה, ואתה יותר מתחיל לקלוט, יותר פעמים מהדברים הפשוטים, מאיר לך יותר. אבל לא אתה צריך לחפש את זה, אתה לא צריך לחפש, צריך להיות רגיל.
לא, אני מבין, אבל זה גם סובל את זה, נכון? לפי מדי שיש דיבורים בטלפון בבית, נשאר, והדיבורים עוד פה, פה דיברנו, אבל בעצם אתה מבין שיש פה משהו שמעבר לזה שמדברים אליך. תבואי לך שיכול שהבן אדם עצמו הוא בכלל לא יודע בך שהוא דיבר את זה, או שהוא גילה משהו פנימי שלו, או שהוא גילו לך. זה סובל גם את זה, זאת אומרת,
כן, יש הרבה עניינים.
חרש מהעולם הזה.
יש הרבה עניינים, כן, זה כשיש לך אוזניים מזוכחות. אז אתה שומע בדיבורים שלו, אז הוא אומר, ספתתן מרחשה. שאדם לא מדבר, רק חושב מחשבות, השפתיים שלו עובדות. זה אוטומט, עובד. הוא לא שומע. והוא אפילו לא מרגיש שהשפתיים שלו מדברות. ואם אתה עוזר עם שלך מזוכחות, אתה שומע ממנו מה שהוא מדבר. הוא מגלה לך את המחשבות שלו. ואתה שאתה בא זורק לו את זה בפנים, הוא אומר, איפה אתה יודע?
אתמול הרב הלכתי עם שקית, להביא את האוטו, היה בפני משקפיים וכל מיני חוטים וארנק וזה. אז מי שהולך ברחוב, אומר לי, זה מכונת תספורת? אמרתי לו, רבנו אומר, שמה שאדם חושב זה מה שיש לו בתוך הראש. אומר לי, וואלה, באמת רציתי לספר את הילדים שלי, תראה איזה קטע. כך הוא אומר לי. אמרתי, כל אחד רואה איפה מה שיש לו בראש, רואה בשקית.
נכון.
אז הוא ראה, הוא חושב באמת, הוא מצא
שאתה מספר את הילדים, הוא לא שימה. כן, זאת הסכנה של המדמה. אם אתה עכשיו שמעת סיפור, אומר לך על משהו, איזה חשד על מישהו, שמעת ממנו סיפור, אתה עכשיו תסתכל על הבן אדם ואתה תעקוב אחריו, אתה תראה שהוא עושה את מה שחשבת והוא לא עושה.
כן. אתה צריך את מה שיש לך בסכר ללביש במציאות.
אתה רואה? ואתה אומר, בעיניים ראיתי אותו עושה את זה. והוא מסכן לא עשה כלום.
מה זה, ראיתי
בעניין
סיפורים
כאלה. מה, מלא
כאלה. אחד על אחד, אתה בטוח. מלא כאלה.
אנשים מגלים, מגלים את מה שהולך להם בראש, והם לא יודעים שהם מגלים מה שיש להם בראש. יש אנשים שהם... אני רואה אותם במקווה, למשל. הם מקבלים שיגעון של חומרות בדמיונות. זה היה אז, שם, בצפון, שהיינו בצפון. הייתי שם... באתי למקווה, עוד לא נכנסתי למים, והיה שם אחד בתוך המקווה, והוא ירד על אחד אחר, ואני עמדתי בצד, ראיתי שלא הייתה שום נגיעה באף אחד. ירד עליו ועשה רעש, הוא ראה אותו משחק עם ההוא, עם הילד. ועשה מזה רעש. ואני אמרתי שם, אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? אני עומד פה בעיניים שלי, ראיתי, הכל נקי, לא היה פה שום דבר. זה אצלך בראש הדבר הזה, לך תנקה את הראש שלך. והיה רעש, ואחר כך הוא הלך לרב לספר, ונהיה מזה סיפור שם בקהילה.
הוא אמר לך, עוד מי שהיה באומן יכול לראות.
עכשיו, זה לא אתה, אומר לי, מי שהיה באומן יש לו מדמם זוכח. איזה מדמם זוכח? אני עמדתי בחוץ, והסתכלתי, לא היה כלום, הכל היה רגיל. הוא במדמה שלו במדמה התקרבו, היה חיבור, במדמה שלו היה חיבור, בין שניים. סרטים, אנשים, הולך להם סרטים בראש. והוא באומן, לפני שנתיים, שבא בא ליד הבית שלנו. אתה זוכר? הוא איזה רעש עשה.
מסע ארוך.
היה לו קוקו. והייתה לנו אורחת, זאת אומרת, מישהי מהמשפחה בבית. היא נעלה את הנעל, הוא הרימה את הגרב שלה ככה, הוא במדמה שלו, היא רמזה לי רמזים. ונכנס, עכשיו הוא בא לי, אני להתקדש, והוא קדוש. ובאתי פה לתיקונים בשביל להיות קדוש, והיא קלקלה לי את המחשבה. לא דובים ולא יער ולא כלום. המדמה שלו סרט, עשה סרט. ואיזה רעש, ואיזה צעקות עשה. מי הרגיע? אתה הרגעת אותו, הוא הרגיע אותו. הוא אומר לו, לך בסדר, סליחה, לך, לך. הבן אדם ככה סואב לו הראש.
זה עם שער ארוך?
זה עם השער הארוך, כן. צריך להיזהר מזה, בן אדם לא צריך להיות כזה פטי מאמין לכל מחשבה שעוברת לו בראש, איך אתה, יש לך... זהו, זה המדמה שהורס את הבן אדם לגמרי, מסכן הבן אדם, חי. הוא סובל מעצמו, מהדמיונות שלו הוא סובל. ועל כן הוא חרש, וכן כל דיבור ודיבור של זאת המעשה שהם כולם חידושים לפליהם גם לפי פחיתות דעתנו, אף על פי שאין אנו מבינים אותם כלל, וכל ההתגלות הזאת, הכל היה על ידי סיפורי דברים מעסקי העולם, על ידם להתגלגל שחמל עלינו בחמלה גדולה ויתרה כזאת גילה לנו כל זה למען ייטב לנו ולבנינו לעולם. אמר, רבנו, לעניין הסיפורי מעשיות שסיפר שטוב יותר היה לבלי לגלות בהם שום רמז לכאן הם מרמזים. כי כשהדבר נסתר, יכולים לפעול בו יותר מה שצריכים. כשאתה מספר את הסיפור נטו, רק קורא אותו, רבנו אומר שאתה יכול, כשזה נסתר יותר, זה יכול לפעול על הבן אדם יותר טוב.
אפשר להבין גם למה.
אך הוא מוכרח לפעמים לגלות איזה רמז באלמה, למען ידעו שיש בהם דברים נסתרים. זאת אומרת, בכל זאת רבנו מגלה מדי פעם, יש בזה גם טוב לגלות כיוון, כי זה יכול לעניין את האנשים, יכול למשוך אותם, כי בלי זה קוראים את הסיפור, לא מבינים כלום, שעמם להם סוגרים את הספר, אין, לא מתעסקים בסיפורי מעשיות. אבל כשאתה נותן פה, שם, איזה משהו, נותן תמונה לבן אדם, זה מושך אותו יותר. אז למה אתה אומר שזה, יש בזה יותר כשזה לא מפורש?
לפעמים שאתה רוצה להעביר לבן אדם איזשהו מסר מסוים, אם לא תגיד לו את זה בברור, יכול להיות שהוא כן יקיים את זה. אם תגיד לו בברור, הוא יתנגד לזה ולא יעשה את זה. אם תגיד לו, תכניס את זה לתוך התודעה שלו, בלי שהוא יבין, אז יכול להיות שיקיים את זה.
אני חשבתי עוד כיוון. הרי בתוך הסיפור נמצא האינפורמציה שצריכה להיכנס לבן אדם ולעשות לו במוח את השינוי. כי אתה, רבנו אמר, אתה בתוך הסיפור שם לו סם, מערבב לו את הסמים בתוך סיפור ונותן לו את הסיפור. אז העטיפה של הסם מתמוגגת במשך הזמן, והתוכן, שזה השכל של הסיפור, המרכז שלו, נכנס לו. אז ככה, היות שרבנו סיפר סיפורים מעתיק הסתימה, מהזקן, סיפורים של סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, זה מעתיק הקדישה, זה סיפורים שהקדוש ברוך הוא סיפר. עתיק הסתימה. אז אם כן, כמה שהסיפור הוא יותר גבוה, הוא כולל יותר אפשרויות. זאת אומרת, יש לסם הזה הרבה אפשרויות. השתם ספר סיפור יבש, לא נותן לו כיוון. הבן אדם שמע את הסיפור, הוא ייקח ממנו מה שמתאים לו. כשאתה מספר לו את הסיפור בצורה מסוימת, אז נתת לו כיוון מסוים, אבל הוא לא יכול לקחת ממנו מה שהוא אצלו. ברור?
כן.
כשנותן לו את זה נטו, אז הוא כבר יפרש את הסיפור כמו שמתאים לו.
שבי פנים לתורה, יש את
המשך... אז זה מה שטוב כשהסיפור בא סגור.
זה טוב וגם לא טוב. אני רוצה להגיד לכם שאני קראתי סיפור של רבנו, שלא הייתי עוד, לא הבנתי. רק התחלתי, סגרתי את הספר.
כן. זה לא נראה לו מעניין
שם. סתום לגמרי, לא, שום דבר, אני צוחק על עצמי. כשאתה מבין קצת, אז זה מושך אותך, אבל כשאתה לא מבין כלום, אז זה...
כן.
זה... סתום.
צריך להפסיק.